טוב, שלום לכולם. אנחנו עדיין בפרק ד' בספר מסילת ישרים, עוסקים בסוגיית דרך קניית הזהירות, וראינו שיש שלוש מדרגות כלליות ביחס לאדם הזהיר. כלומר, האדם הזהיר יכול להיות זהיר משלוש סיבות. סיבה ראשונה, שהיא המדרגה העליונה, קורא לה הרמח"ל שלמי הדעת, אנשים שדעתם שלמה, אז הם זהירים, מצד שהם יודעים שאם הם לא יהיו זהירים, אז הם לא יוכלו לגלות את הזוהר האלוהי דרכם. זאת אומרת, יש איזושהי שלמות אלוקית שהיא פוטנציאלית יכולה להופיע דרכם. הם רואים איזו זכות גדולה להיות אדם שיכול להופיע את האלוקי דרכו, ולכן הם לא רוצים להיות חסרים את ההופעה הזאת, כי אז בעצם הם לא מממשים את המטרה שלהם, את האידיאל האלוקי הגדול שצריך לחול דרכם בעולם. זאת המדרגה שנקראת שלמי הדעת, עסקנו בה. המדרגה השנייה, מדרגת אנשי הכבוד. זאת אומרת, בזה עסקנו בעיקר פעם קודמת, ראינו שאנשי הכבוד זה אותם האנשים שהנטייה הנפשית הבסיסית של הכבוד היא נטייה חזקה אצלם, כמו אצל כל אדם, אבל אצלם כנראה זה הכוח שמניע אותם להיות זהירים בתורה ומצוות. מהי נטיית הכבוד? נטיית הכבוד היא להיות כבד. זאת אומרת, כל אדם רוצה להרגיש בעולם שיש לו ערך, שיש לו משמעות, שהוא כבד, שהוא שוקל, שיש לו משקל. כי אחרת מה שווה אדם בעולם אם הוא לא רואה את עצמו ככבד אלא כקל? זאת אומרת, אם הוא רואה את עצמו כאדם שזה לא כל כך משמעותי אם העולם איתו או העולם בלעדיו. לכן עצם נטיית הכבוד בנפש האדם היא נטייה חשובה ביותר, היא נטייה בסיסית יסודית מאוד. כמובן האדם צריך להבחין בין הכבוד האמיתי לכבוד החיצוני. אז האדם שלם הדעת, המדרגה הראשונה, אלה אנשים ששייכים לכבוד האמיתי. זאת אומרת, הם מבינים שהם יכולים להיות כלי להופעת השם. הם לא מחזיקים מהאגו שלהם ולא רוצים איזה כבוד, נקרא לו אנושי רגיל. אבל המדרגה השנייה, אנשי הכבוד, הם יהיו זהירים בתורה ובמצוות, כי הם יודעים ומאמינים שלאחר פטירתו של האדם מן העולם, אז הוא עולה לעולם רוחני עליון, ובעולם הרוחני העליון יש מדרגות מדרגות, כלומר, השכר שם, המדרגה הרוחנית שם, היא לפי העבודה פה, ולכן הם לא רוצים להיות אנשים פחות כבדים, פחות מכובדים בעולם עליון. כלומר, אומר רמח"ל, אם פה בעולם הזה אדם בגלל הנטייה הכבדה הזאת לא מוכן לקבל את זה שאנשים אחרים יהיו למעלה ממנו והוא יהיה מתחתיהם, אז ודאי בעולם רוחני עליון, ששם העולם האמת, שם המדרגות האמיתיות, שם השכר האמיתי, עולם הנצח, על זה הם יהיו מוכנים לוותר להיות במדרגה יותר עליונה. ואז הנטייה הזאת, נטיית הכבדות הנפשית שלובשת אצלם את הכבדות האמונית ביחס לעולם שאחרי העולם הזה, נטיית הכבוד הזאת היא זאת שמניעה אותם להיזהר במצוות, בתורה, ביראת שמיים. טוב, כמובן המדרגה הזאת היא מדרגה קיימת, היא לא מדרגה אידיאלית, אבל היא מדרגה קיימת אצל לא מעט בני אדם. אומר הרמח"ל, וזה מה שסיימנו בפעם הקודמת, אומר הרמח"ל שאם יאמר אדם לא אכפת לי הכבוד שם בעולם העליון, נשאל אותו רק שאלה פשוטה, האם הכבוד פה בעולם התחתון אכפת לך? אז אם הכבוד פה בעולם התחתון, שהוא כבוד זמני, כבוד חומרי, כבוד חיצוני, כבוד חלקי, כמו כבוד של מעמד כלכלי או מעמד חברתי, או כבוד מהסוג הזה, אז אם על הכבוד הזה אכפת לך, וביחס לכבוד הזה אתה לא מוכן לראות מישהו מעליך, אז ביחס לכבוד הרוחני, האמיתי, הנצחי, האלוהי, בגן עדן ואחרי זה עולם הבא, על זה אתה מוכן לוותר? לא יעלה על הדעת. בנקודה הזאת עצרנו. אז אנחנו הגענו פחות או יותר, אולי רק נחזור לנקודה האחרונה, בהרצאה שלי זה בעמוד כף א', בערך שני עמודים אחרי תחילת פרק ד', זה מתחיל כי איננו הרואות. זה ראינו, רק נעשה חפיפה ונתקדם. לא ודאי כי איננו הרואות כל עמל האדם להינשא על כל מי שיוכל, כלומר להיות יותר מכובד, יותר מרומם מאחרים, ולשים מקומו בין הרמים יותר, כי היא קינת איש מרעהו. ואם יראה חברו, כל זה בעולם הזה, ואם יראה חברו מתרומם והוא נשאר שפל או שפל, ודאי שמה שיסבול הוא מה שיוכח לסובלו, כי לא יוכל למנוע ולבבו יתשש בקרבו. כלומר, אם הוא לא יוכל עכשיו למנוע את זה שחברו מעליו, זה יצער אותו מאוד. בספר הזה נראה לי בהרצאה אחרת, אני לא יודע להגיד באיזה עמוד זה. איזה עמוד זה אצלכם? פרק ד' פרק ד' בערך אחרי שני עמודים, פלוס מינוס. אני אקרא ליד ותמצאו את זה, עוד פעם. ואם יראה חברו מתרומם והוא נשאר שפל, ודאי שמה שיסבול הוא מה שיוכח לסובלו, כלומר אין לו ברירה, אבל אם היית שואל אותו, האם היית רוצה שככה זה יהיה? אם היה תלוי בך, היית רוצה לשנות את המצב הזה? ודאי. אבל עכשיו הוא כבר לא יכול למנוע. מעתה, אם כך קשה עליהם להיות שפלים מזולתם במעלות המדומות והכוזבות, במעלות של העולם הזה, של מעמד חברתי וכלכלי ומעמד מקצועי וכדומה, זה הדרך, שאין השפלות בם אלא לפנים, כלומר כלפי חוץ, ולא הינסה אלא שווה השקר, וגם שאתה כאילו במעמד כלכלי יותר גבוה מחברך, והמערכת החברתית שבתוכה אתה חי, כביכול אנשים יותר בעלי ערך ומעלה, לפי הקריטריונים החיצוניים של העולם הזה, אז אם פה האדם לא יכול לסבול שהוא שפל ויש אנשים מכובדים ממנו, איך יוכלו לסבול שירו עצמם שפלים יותר מאותם האנשים עצמם, אשר הם אתה שפלים? זאת אומרת, פה בעולם הזה התאמתת מאוד להיות כבד, מכובד, מעל האנשים האחרים, בענייני החומר, בעניינים הרעים של החיים, בעניינים הצדדים. וכשאתה תגיע לעולם עליון, ושם זה עולם של נצח, שם אתה תראה שפתאום האנשים שהיו מתחתיך, היו מעליך, כי מבחינה רוחנית, מוסרית, אלוהית, קדושתית, הם באמת מעליך. את זה אתה תוכל לסבול? וזה במקום המעלה האמיתית והיקר הנצחי, שאף על פי שעכשיו האדם אולי מרחיק את ההכרה הזאת, ששם עולם הנצח, ושם העולם האמיתי, ושם המדרגות האמיתיות, אז אף על פי שאין, שאף על פי שעכשיו אין מכירים אותו, את העולם ההוא, העליון, ואת ערכו, על כן לא יחושו אליו. אז אני אומר, לא אכפת לי, לא אכפת לי מה יחר כך, העיקר שפה אני מכובד, ולכן אני לא אזהר בתורה ומצוות. אבל בזמנו, אבל אם באמת הם לא ייקחו את המסר ויעשו גזור והדבק, מהכבוד המדומה כאן לכבוד האמיתי שעה, אז כשיגיעו לעולם האמת ושם כבר אי אפשר יהיה לתקן, ודאי שיקירו לאמיתתו, אבל בזמנו שיגיעו לעולם שבו כבר אין אפשרות לתקן, כי הבחירה פה והשכר שם, ודאי שיקירו לאמיתו, לצערם ולבושתם, ודאי שלא יהיה, לא יהיה להם זה, אלא צער גדול ונצחי. גם צער גדול באיכותו ובאמיתיותו, וגם צער נצחי, כי זהו, זה קבוע, זה כבר עולם הבא, שכולו נצח. הרי לך, אומר הרמח"ל, שאין הסבלנות הזה, אשר הם דורשים לעצמם להקל מהם חומר העבודה פה בעולם הזה, כלומר להקל מעצמם את העבודה הרוחנית, המאמץ הרוחני, כי הם לא רואים את מה שיהיה בעתיד ולא מעניין אותם מה שיהיה בעתיד, אלא פיתוי כוזב שמפתה יצרם אותם ולא דבר אמיתי כלל. אולי רק כדי לסבר את האוזן, כמה מצד אחד זה קשה, אבל מצד שני צריך להתגבר על הקושי הזה. זה מזכיר קצת דוגמה ביחסי העולם שלנו. אתה מזכיר קצת, כשאדם הוא נער, כלומר, כשאדם הוא עדיין עובר את גיל ההתבגרות, והוא עוד לא, השכל עוד לא מנהל את החיים, וסדרי עדיפויות עוד לא מסודרים אצלו, והוא עדיין לא כל כך חכם הרואה את הנולד, הוא חושב יותר על החושים ועל הכאן ועכשיו, וכו'. ובא האדם המבוגר, זה יכול להיות הורים, יכול להיות מורים, ואומרים לו, תשמע, אתה היום, בגיל 15-16, מתנהג ככה. עוד 10 שנים, עוד 7 שנים, עוד 5 שנים, בגיל 20-25, 30, אתה תסתכל לאחור, אתה תצטער. אתה כרגע גורם לעצמך נזקים כאלה, שאו חס ושלום שחלקם בלתי הפיכים, או שחלקם, אתה תשלם עליהם בעתיד מחירים כבדים מאוד. אז הנער, נקרא לזה, או חלק מהנערים, אין להם את הבשלות הנפשית, את הבשלות המחשבתית, את הבשלות הבגרותית, להקשיב בכלל למבוגר. עזוב אותי עכשיו, לא רוצה לחשוב מה יהיה מחר. תן לי לממש את הכאן ואת עכשיו. נכון, ואז עוברים כמה שנים, והילד הזה גדל. מה אפשר לעשות? על כוחת הנוצר, על כוחת הנולד, על כוחת החי, על כוחת הגדל. ועד שאדם גדל, אז פתאום השכל מתחיל לתפוס מקום יותר מרכזי בניהול החיים, ופתאום כבר השכל מתחיל לעשות חשבונות, ופתאום אתה כבר מבין את ההשלכות, ופתאום אתה רואה איזה מחיר אתה באמת משלם לאחר זמן על כל מיני שטויות שעשית פעם. ואז האדם הבוגר כבר מסתכל לאחור ואומר, איזה טיפש הייתי, חבל שלא הקשבתי. מצד שני, בואו נודה. יכול להיות שגם בגילאים היותר מבוגרים או מתבגרים, יש אנשים שאומרים, לא אכפת לי. אז הנה רק דוגמה, שאפילו בעולם שלנו, בין הגיל הנקרא טיפש עשרה, כשמו כן הוא, לבין הגיל שאדם כבר בוגר והשכל מנהל את החיים, הפער הזה, שבשלב הראשון לא אכפת לו בכלל מה יהיה בעתיד, ועכשיו שהוא כבר הגיע לעתיד היחסי הזה, אז הוא מבין בעצם את הפגיעה שהוא פגע בעצמו את המחירים שהוא משלם, על מה שהוא עשה פעם. זו דוגמה בעולם שלנו, בעולם שההבדל, הייתי אומר, בין המדרגה של גיל הנעורים למדרגה של האדם היחסית הבוגר, הוא הבדל כמותי, כי סוף סוף זה בעולם החומר. אבל מה נגיד בהבדל האיכותי שבין העולם הזה לגן עדן ולעולם הבא? אז אדם לא יכול להגיד לעצמו לא אכפת לי מים מחר. אין בעיה לא אכפת לך מים מחר, אתה מחר תשלם מחיר. וכשמגיע המחר, אתה משלם את המחיר. ואז אתה בעצמך תלך להגיד לנוער בדור שלאחריך, אל תעשו את השטויות שאני עשיתי. אני משלם מחירים עד היום. פעם לא חשבתי, עכשיו אני חושב. פעם הייתי מכור לחושים ולרגשות, עכשיו אני מבין שצריך לעשות חשבונות. צריך להבין את ההשלכות. ודרך אגב, כשהוא יגיד את זה לחבר'ה בדור הבא, לא בטוח שזה יעזור. כי הם נמצאים באותו מצב שהוא היה פעם. עד שהם יגיעו לשלב הבא, וכולי, וחוזר חלילה. אבל ודאי שהאדם בעל מחשבה, ודאי כאן מדובר על אדם בוגר, שהוא מבין כבר חשבון, הוא כבר מבין את ההשלכות. אז האדם הבוגר כבר יותר קל לו מאשר הנער. אז האדם הבוגר יכול להבין שאם יש עולם אמיתי, ערכי, נצחי, אלוהי, והמדרגה שם היא תלויה בעבודה פה, והכבוד שם תלוי בעבודה פה, והכבוד המדומה פה חשוב לך מאוד, כי לחומר הכבוד שם יהיה עוד יותר חשוב לך, אז כדאי להשקיע לפחות מצד הכבוד. לא שזאת המדרגה האידיאלית, כמו שאמרנו. זאת המדרגה של הפחותים מהם, כמו שהרמח"ל אומר. זה לא שלמי הדעת, זה הפחותים מהם. אבל לפחות הכבוד הזה, הכבוד הרוחני, הנלמד מהכבוד החומרי, לפחות הוא יכול להיות איזה סוג של מנוע, איזה כוח מניע את האדם, להיזהר. להיזהר, כלומר, להיות בתוך גבולות הגזרה של רצון השם וכו'. אולי הוא לא שייך לזוהר האלוקי שיש למי הדעת, בסדר. אז הוא לא זוהר, אז הוא זהיר. אבל גם הזהיר זה מדרגה, אף על פי שהוא עדיין לא זוהר. עד לכאן פחות או יותר, הגענו פעם שעברה. אז רק נקרא שוב את המשפט האחרון, הרי לך שאין הסבלנות הזה אשר הם דורשים לעצם להקל מהם חומר העבודה, אלא פיתוי כוזב שמפתה יצרם אותם, כמו אותו נער, שזה פיתוי כוזב של גיל ההתבגרות. ולא דבר אמיתי כלל. וכבר לא היה להם מקום לפיתוי זה, להם לולא היו רואים אמיתת העניין. אבל הם כרגע לא רואים את אמיתת העניין. הם לא רוצים לראות את אמיתת העניין, הם לא מוכנים להשקיע בשביל אמיתת העניין. אבל לפי שהם מבקשים אותו, את אמיתת העניין, את האמת, והולכים ושוגעים לרצונם, הנה לא יוסר מפיתוים, עד לאן? עד הזמן אשר לא יועיל להם. פה זה עולם העבודה, שם זה עולם השכר והמנוחה. כי לא יהיה עוד בידם לתקן את אשר שיחתו. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, כל אשר תמצא ידיך לעשות בכוחך, עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת לפני האלוקים. בהמשך, והיינו, כי מה שאין האדם עושה כל זמן עד שהכוח מסור בידו מבוראו, כלומר, הוא הכוח הבכירי המסור לו כל ימי חייו, שהוא בהם בכירי ומצווה לעשות, שזאת המדרגה המייחדת את האדם פה בעולם הזה, היא אותו בוחר חופשי, תכף אני אגיד על המשפט הזה הרע, אז כל מה שאדם לא יעשה פה כבוחר חופשי, הנה לא יוכל לעשותו עוד בקבר ובשאול, שאין הכוח הזה עוד בידו. רק אולי עוד איזה הערה, אני חושב מאוד חשובה, ביחס לסוגיית הבחירה החופשית. יש כמה, הייתי אומר, פירושים יסודיים, מרכזיים, מה זה צלם אלוקים, שהוא הביטוי שהתורה משתמשת, בתכונה של הנברא שבה מיוחד האדם. כלומר, הדומם הצומח והחי, עליהם התורה לא אומרת שכבר הוא ברא אותם מצלם אלוהים. איך הוא ברא אותם? לא יודע, התורה לא אומרת. נגיד נפש, נפש חיה. בסדר, נגיד לפחות לגבי בעלי חיים. אבל לגבי האדם כתוב, והעברה אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. אם כן, אם היינו שואלים, מהי ההגדרה המבטאת את התכונה המיוחדת של מדרגת הנברא הנקרא אדם ביחס לשאר הנבראים, הנמוכים ממנו חי, צומח, דומם, התשובה תהיה צלם אלוהים. יפה. מה זה צלם אלוהים? אז יש שלוש שיטות מרכזיות מה זה צלם אלוהים. שיטה אחת, הרמב״ם הולך בכיוון הזה, צלם אלוהים שווה בחירה חופשית. או הרמב״ם, או המשך חוכמה, לא זוכר. אולי המשך חוכמה. המשך חוכמה אומר בחירה חופשית. הרמב״ם אומר, צלם אלוהים שבאדם זה השכל. והמלבים אומר, ובעל ספר המידות אומרים, כן, אומר, שניהם אומרים, שצלם אלוהים, כבר אני אסביר את המשפט הזה, זה להיות האדם כולל בתוכו כוחות חיים שונים ומנוגדים, והוא צריך להכריע בין הכוחות. צלם אלוהים, לא אלוה בלשון יחיד, אלוהים בלשון רבים, יש בך הרבה כוחות שונים ואפילו מנוגדים, ואתה צריך להכריע בין הכוחות. אני רוצה להסביר רגע את המשולש הזה. ריבוי כוחות, שכל, בחירה חופשית. ששלושת הפירושים האלה זה אחד בתוך השני. זה אותו דבר בדיוק. בואו נתחיל רגע בפירוש השלישי. מה זאת אומרת שהאדם הוא צלם אלוהים ולא צלם אלוה, כלומר כמו שהאלוהים הוא בעל הכוחות כולם, אלוהים בלשון ריבוי ולא לשון יחיד אלוה, כך האדם יש בו ריבוי כוחות, בעל הכוחות כולם. מה זה אומר? אז דוגמה שמופיע בספר המידות, אומר כך, דברים מתוקים מאוד, אומר כך, אם ניקח את הדוגמה המוסרית, דוגמה של מידות הנפש, בואו ניקח דוגמה אצל בעלי חיים. כל בעל חיים קיבל מידה מוסרית אחת. למשל, השפנים קיבלו את מידת הפחדנות, ולכן כל השפנים פחדנים. הסוסים קיבלו את מידת הגאוותנות, ולכן כל הסוסים גאוותנים. הנמרים קיבלו את מידת העזות, ולכן כל הנמרים עזים. הנמלים קיבלו את מידת הזריזות, ולכן כל הנמלים זריזים. הדובים את מידת העצלנות, ולכן כל הדובים עצלנים. השואלים מרמומיים, וכולי. הכלבים חצופים, וכולי, זה הדרך. זאת אומרת, כל בעל חיים קיבל מידה מוסרית אחת, במדרגת בעל החי, לא במדרגת אדם כמובן, ולכן אין לו בחירה בין מידה למידה. כלומר, לדוב אין בחירה אם להיות עצלן או להיות זריז. הדוב באישיותו הוא עצלן, ולנמלה אין בחירה אם להיות זריזה או עצלנית. היא באישיותה זריזה, חרוצה. יפה. אבל האדם, אומר בעל ספר המידות, כולל בתוכו את כל המידות. הוא גם זריז וחרוץ וגם עצלן. הוא גם פחדן וגם גיבור. הוא מצד אחד יכול להיות דוב, הוא עצל, ומצד שני הוא יכול להיות נמלה, הוא זריז וחרוץ. מצד אחד הוא יכול להיות פחדן, שפן, ומצד שני הוא יכול להיות גיבור, אריה. זאת אומרת, האדם, התכונה המייחדת את האדם, הנקרא צלם אלוהים, זה ממש כפשוטו, הוא נברא בדומה לאלוהים, צלם בדומה לאלוהים. במה הוא דומה לאלוהים? אלוהים לשון רבים, בעל הכוחות כולם. אז האדם יש בו ריבוי כוחות. עכשיו, אם באדם יש ריבוי כוחות, אז בניגוד לבעלי החיים, הוא צריך עכשיו להחליט באיזה כוח הוא בוחר. מישהו אומר לי, בוא תקפוץ מהגג קומה 15. נראה אותך גבר. יפה. אני צריך להיות עכשיו שפן או אריה. פחדן או גיבור. כמו אני צריך לגלות מידת הפחדנות? מה פתאום? זה לא הגיוני לקפוץ מ-15 קומות? אבל אם אדם יוצא למלחמה וכו', פה הוא צריך להיות אריה או שפן? אריה, פה צריך גיבור. אם אדם אומר לי, בוא תעשה מצווה, בוא תעשה מעשה חסד, פה אני צריך להיות דוב או נמלה? נמלה, זריז. אבל אם אדם אומר לי, בוא תעשה מעשה עבירה, בוא תעשה מעשה שלילי, פה אני צריך להיות דוב, פה אני צריך להיות עצלן. אומר בעל ספר המידות, כדי שהאדם הנקרא צלם אלוהים, יוכל לבחור נכונה בכל אחד מהכוחות, בסיטואציה, בזמן, במקום הנכון, הוא היה חייב שני כוחות, שיתנו לו את האופציה לבחור נכון. הכוח הראשון נקרא שכל, הכוח השני נקרא בחירה חופשית. על ידי השכל ממילא תתגלה הבחירה החופשית, וממילא אדם ידע לבחור, רק כדוגמה, זה רק דוגמה, כן, הדוגמה המוסרית, באיזה מידה הוא עכשיו צריך לבחור. מה שאין כן, בעלי החיים, שאין להם ריבוי כוחות, אין להם בין מה למה לבחור, לכן לא צריכים שכל. אז האדם, באשר הוא אדם, הוא צלם אלוהים. הצלם אלוהים שלו, זה בחינת השכל והבחירה החופשית וריבוי הכוחות, או ריבוי הכוחות המצריך שכל ובחירה חופשית. ולכן הכוח הזה של הבחירה החופשית, איפה הוא מופיע? באיזה שלב בחיים של אדם הוא מופיע? הוא מופיע בשלב של החיים שהוא חי פה בעולם הזה. פה בעולם הזה האדם הוא מבטא את צלם אלוהים שבקרבו על ידי בחירתו, המשתמשת בשכלו, היודעת להכריע בין הכוחות השונים והמנוגדים שכלולים בתוכו. אבל אומר הרמח"ל, כשהוא יגיע לעולם ששם כבר אין בחירה חופשית, שם זה כבר עולם המנוחה, שם זה לא עולם הבחירה, אז כבר אין מה לעשות. כבר אתה לא יכול לבחור יותר, נגמר, זהו. היית יכול לבחור פעם ולא בחרת נכון. זה מה שהוא כותב כאן. והיינו, כי מה שאין האדם עושה כשהכוח מסור בידו מבוראו, הוא הכוח הבחירי המסור לו כל ימי חייו, שהוא בהם בחירי, פה בעולם הזה. שכל, בחירה, כוללות מידות, או כוללות כוחות. הוא מצווה לעשות. הוא מצווה לעשות מכוח בחירתו, מכוח שכלו. אבל הנה לא יוכל לעשות עוד, בקבר ובשאול, שאין הכוח הזה עוד בידו. כי מי שלא הרבה מעשים טובים בחייו, כלומר, ישתמש בכוח שכלו, הוא בחר את הבחירות החופשיות בצורה נכונה, אי אפשר לו לעשותם אחריכם. ומי שלא חישב חשבון מעשיו, מה נכון, מה לא נכון, מה השלכות של כל דבר וכו', לא יהיה לו זמן לחשבו אז. ומי שלא יתחכם בעולם הזה, לא יתחכם בקבר. זה מה שאמר שלמה המלך, זהו שאמר כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. עד לכאן המדרגה השנייה, אנשי הכבוד. בפעם הבאה המדרגה השלישית, ההמון. נגמרה הפעם הזו, מתחילה הפעם הבאה.